שעה היסטורית. הנשר הפרוסי. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על לידתה של אימפריה גרמנית.
פרופסור, היום תוכניתנו עוסקת באחד הפחדים הנוראים ביותר של כל תלמידי הפילוסופיה.
עושים קודם כל בפרוסיה.
בפרוסיה, אבל נתמקד בפילוסוף סבוך.
עוד איך.
עם תורה מורכבת ששמו פרידריך הגל.
אני תמיד שאלתי את עצמי אם הגל הבין את הפילוסוף של הסוף.
יש כאלה שמבינים
אותו. לא, הבעיה היא שמה שנקרא הגל זה רשימות שנלקחו מן הסטודנטים ששמעו את הרצאות שלו.
אין כתבים של הגל עצמו?
יש, אבל לא מספיק. ככה, כדי להבין בדיוק למה הוא התכוון, אספו גם את הרשימות של הסטודנטים. הוא היה סוסו פרופסור באוניברסיטת ברלין, והוסיף לאוניברסיטה הזאת הדר בפרסום. אבל מה שמעניין אותנו היום, זה הייצור הפוליטי הצבאי הנקרא פרוסיה.
אכן יצור מעניין.
מאוד מעניין. גם לא נעים. אני רוצה להזכיר שהיטלר, יימח שמו וזכרו, לפני שהתאבד, כל הזמן סחב יתמו את התמונה של פרידריך השני הגדול. כדי להראות שהוא היורש של המלך הנאור. אבל זה כמובן לא יתאים, מפני שקודם כל פרידריך הגדול היה מנצח, והיטלר היה מנוצח.
אנחנו מדברים על פרידריך הגדול, מדברים על פרוסיה. מתי בכלל נולדת פרוסיה כמדינה או ישות?
זהו, מעניין. היא למעשה נמצאת בצפון גרמניה. והיא הייתה לא המדינה עצמאית, אלא וסלית של פולין.
מעניין.
מכאן באה השנאה האיומה של הגרמנים לפולין.
אז באמת. מה, הם היו כפופים? הפרוסים היו כפופים לפולנים?
ובשל... המלך היה חייב לנסוע לוורשה. כדי לשבת שמועת אמונים למלך פולין.
מעניין.
מלך פולין הסתבך עם מלך שוודיה, וזה נתן לפרוסים, למנהיג הפרוסי, ששמע דרך אגב הייתה ברנדנבורג, ומסבך את כל את הנוף, כן, להיפטר מן התלות בפולין.
בגלל הסכסוך בין מלך פולין למלך שוודיה?
השוודים פלשו לפולין. ועל כן פולין לא יכלה לכפות את האוטוריטה שלה על פרוסיה.
אז השוודים הם אחראים לעצמאות הפרוסית, בעצם.
פחות או יותר, כן.
מתי זה קורה?
במאה ה-18, ומה שמאוד מעניין, זה שהרפורמה הפרוטסטנטית הצליחה מאוד מאוד בפרוסיה, ולא בפולין. בפולין נשארו קתולים, ועל כן מסוימת מפגרים.
בעיניך כמובן.
לא, במשלה זה ההתפתחות ההיסטורית, כן?
כן.
מהפרוסים.
יש כמה קתולים שיחשבו אחרת, אבל לא נתווכח על זה כרגע.
זה לא הרגע הנושא שלנו.
100%. אז הפולנים נשארו קתולים, לעומתם הפרוסים...
עד עצם היום הזה, דרך אגב.
הפרוסים אימצו את הדת הפרוטסטנטית.
ובדת הפרוטסטנטית היה אלמנט מרדני נגד האפיפיור. ועל כן שמנו סדרה של מנהיגים פרוסים, שיותר ויותר משתחררים מן העול הפולני. המנהיג הפרוסי לקח לעצמו תואר אלקטור, בוחר, כי היה בין המעטים שבחרו את הקיסר.
הגרמני.
הגרמני.
צריך להסביר, גרמניה העתיקה הייתה למעשה מחולקת למאות מדינות קטנות.
260 אומרים.
260.
כן.
ובראש כולן...
ללמוד גיאוגרפיה בגרמניה היה קשה.
כן. ובראש כולן עומד קיסר גרמניה?
לא, זה גם מעניין. הוא תואר שלו לא קיסר גרמניה, הקיסר גרמני.
הקיסר גרמני. וההבדל הוא?
ההבדל הוא שהוא ראש של קבוצה מסוימת, אבל לא...
של מדינה.
לא של מדינה. הוא ראש של קונפדרציה. של כל מיני של שליטים.
אבל כל מדינה כזו בוחרת למעשה או משתתפת בבחירת הקיסר.
לא, מה פתאום, רק שבעה.
אה.
כן, להיות בוחר זה דבר מאוד חשוב ומכובד.
אז באמת הייתה השאלה הבאה שלי, אבל כי אנחנו מדברים על 260 מדינות, גרמניה בכל זאת היא לא אינסופית בשטחה, גדולה, אבל לא אינסופית.
זה מאוד מעניין, זאת אומרת, כן. אבל דרך אגב, היטלר לא ידע את זאת.
זה נכון. אז כל אחת מ-260 המדינות צריכה להיות יחסית קטנה, אבל פרוסיה לא הייתה קטנה.
פרוסיה השמינה מפני שהיא כבשה את הטריטוריות השכנות שלה. למעשה כל צפון גרמניה היה פחות או יותר תחת השפעה פרוסית, אבל פרט מאוד מעניין. ברלין לא הייתה הבירה, אלא הבירה הייתה בקניגסברג, שהיום נקראת קלינינגרד.
קלינינגרד?
כן.
נשמע שם אוריינטציה רוסית משהו.
זה עדיין רוסית. והעובדה שבירת פרוסיה, קלינינגרד, לשעבר קניגסברג, היא תחת שלטון רוסי, זה מראה את הכישלון הטוטלי של הפוליטיקה הגרמנית.
כי פשוט השטח כולו עבר לשלטונה של רוסיה.
לברית המועצות, בימי מלחמת העולם השנייה.
אנחנו עכשיו עוד הרבה לפני מלחמת העולם השנייה.
כן.
אנחנו במאה ה-18. פרוסיה, אתה אומר, היא אחת המדינות החזקות והמשפיעות בגרמניה.
דרך אגב, הפרוסיה אמרה שכל המדינות יש להם צבא. לצבא אחד יש מדינה, פרוסיה.
ואתה אומר, יותר מזה, היא גם משתתפת בבחירת הקיסר. אחת משבע מדינות שיש להן את זכות הבחירה.
אבל הקיסר הבלתי אפקטיבי בכלל, ככה שלהיות קיסר...
לא הייתה לזה משמעות מעשית.
לא.
אבל אפשר לומר שפרוסיה הובילה, הנהיגה את כל 260 המדינות?
לא, בשום אופן לא. ועכשיו מתחילה ההתפתחות שתביא לפרוסיה להיות המנהיגה של צפון גרמניה לפחות.
אוקיי.
ואני רוצה שנזכור את התאריך ה-18 בינואר 1701.
רשמתי לפניי.
מזה היום ששם הבוחר של פרוסיה הוגדר למלך. ושימי לב, פרט מעניין, 18 בינואר 1871, זה התאריך שהאימפריה הגרמנית הוכרזה בארמון ורסאי הכבוש על ידי הפרוסים.
בדיוק 170 שנה מאוחר יותר.
כן.
והתאריך נבחר במכוון, אני משאר.
בכוון, ביסמרק בחר את זה. ויש שם תמונה מפורסמת שמראה את הגנרלים הגרמנים מכריזים את הקיסר, בגלריית המערות של ארמון ורסאי.
אז מה קורה ב-170 השנים האלה שמאפשר לפרוסיה להפוך מאחת מתוך 260 מדינות בעצם לכוח מאחד?
קודם כל אפשר להגיד שזה היה הודות למנהיגים שלה. היה אחד המנהיגיה שנקרא אלקטור הגדול, מפני שהוא ניסה לעשות מפרוסיה הקטנה מדינה מובילה, והוא הצליח במידה מסוימת. קודם כל, מפני שהוא שם את הרגש על הצבא.
שהצבא, פרוסיה היה צבא של שכירי חרב, של
לא, גיוס חובה? הם היו מהגיוס הכללי, אבל דרומית מפרוסיה היה האזור השייך לאוסטריה, שלזיאן, בירה ברסלאו. וזה היה פיתיון גדול לשליטי פרוסיה, כי זה היה אזור עשיר תעשייתי. והיתרון של פרידריך הגדול זה שהוא חטף את שלזיה והיה בטוח שהוא מנצח גדול, אבל היום יש להגיד שבירת סלזיה, ברסלאו, נקראת ורוצלב, והאזור הזה עבר לפולין.
כך שבסופו של דבר פרוסיה מאבדת את כל נכסיה, אבל אם אנחנו כבר מדברים על פרידריך הגדול, אז אולי נסביר עליו.
אני רוצה להגיד לך שהעובדה שהיטלר סחב את התמונה שלו בימיו האחרונים היא טעות היסטורית, מפני שפרידריך הגדול אמר, אם אני מדבר עם בני אדם, אני מדבר צרפתית. גרמנית מדבר גם עם הכלבים שלי ועם הסוסים שלי.
עד כדי כך?
כן, הוא לא היה גרמני. הוא לא היה פטריוט גרמני, הוא היה פטריוט פרוסי. הוא רצה שפרוסיה תבלע את גרמניה.
אבל פרוסיה אבל... בטח גם דיברו שם גרמנית.
הם דיברו גרמנית, כן. בדרך אגב, הוא גם הדגיש את האוניברסיטאות, האוניברסיטה של ברלין, הפכה אחת החשובות ביותר. אבל המזל הגדול של פרוסיה, זה הטמטום הגדול של לואי 14, מלך צרפת. מפני שמלך צרפת, לואי 14, נקרא מלך השמש.
כן.
אפילו לא קורא לו, אפילו מלך הירח. שהוא ביטל את הזכויות של הפרוטסטנטים בצרפת. ומה זה הביא להגירה עצומה של פרוטסטנטים צרפתים לגרמניה, לפרוסיה. למשל בברלין דיברו יותר צרפתית מגרמנית. ובין השאר זה השפיע מאוד על נסיך צעיר ועדין פרידריך, שהבן האלקטור הגדול, אשר לא סבל את המשמעת הפרוסית, ויצא, רצה עם חבר שלו הטוב לברוח מפרוסיה.
לברוח מפרוסיה.
היורש העשר, תראי לעצמך.
זהו, אמרת קודם שהוא לא היה פטריוט גרמני, אלא פטריוט פרוסי, אבל נשמע שגם פטריוט פרוסי גדול הוא לא היה, לפחות בגיל הזה.
הוא רצה כוח. ומעניין מאוד שהתפתחותו הייתה אופיינית. בתור צעיר היה רגשן ועדין.
כן.
והוא רצה לברוח מן החצר בברלין, בחברת חברו הטוב ביותר.
כי מה, הוא מאס בחיי השלטון? הוא חשב שזה לא יעניין אותו?
הוא רצה להיות בצרפת. הרי הוא ממש מדבר צרפתית עם בני אדם.
אני כבר מבינה את מקור ההזדהות שלכם.
לא, לא, אני אובייקטיבי לחלוטין. אי אפשר להגיד שהוא דיבר צ'כית, זה לא נכון.
לא, זה לא נכון, אבל הוא אהב את צרפת, וגם אתה יש לך איזו חיבה נסתרת לצרפת.
דרך אגב, היו גנרלים גרמנים שקראו להיטלר, רב תוראי צ'כי.
נחזור לפרידריך, אז הוא רצה לברוח.
ותופסים אותו.
ממש לא רק רצה, הוא ממש עשה את זה בפועל.
כן, תופסים אותו, אבל הוא לא הצליח.
כן, אבל הוא ניסה.
וחברו הטוב ביותר הוצא להורג על ידי המלך הפרוסי, מפני שלוכיח שאי אפשר למרוד בי.
המלך שהוא אביו של פרידריך.
כן.
מוציא להורג את חברו הטוב ביותר.
כן, וזה הקטסטרופה. אומרים שבאותו לילה שרצה להורג, פרידריך הפך מנער לגבר. הוא הבין את המרירות השלטון, והוא התנהג בהתאם במשך הזמן.
אבל אני מתארת לעצמי שזה הגביר את ההתנגדות שלו לאביו, למלך.
כן, אבל את התואר הוא קיבל כשמת המלך. בניגוד לכל מיני מלכי צרפת, שהם היו המודלים שלו, הוא לא היה מעוניין בנשים. והתוצאה שלא היה לו ישיר. הוא לא הוליד.
אז יכול להיות שהחבר הטוב שאיתו רצה לברוח היה חבר מאוד טוב.
כן, אומרים.
אומרים.
אבל זה לא הנושא שלנו.
לא, רק רציתי להבהיר את העובדות.
טוב, ההיסטוריה היא מאוד עשירה.
אין ספק. אז הוא הופך למלך, הוא לא מעמיד יורש, אבל הוא נחשב למלך יוצא דופן.
קודם כל, הצבא של פיזיש היה הצבא הטוב ביותר באירופה, מודל לכל מיני מדינות אחרות. והוא גם הצליח להתגבר על מדינה הרבה יותר גדולה ממנו, אוסטרו-הונגריה. אחרי זה הסתבך עם נפוליאון, אשר טען שיש לחתוך את שתי הכנפיים של הנשל הפרוסי, והקטין מאוד את פרוסיה. אבל רוסיה נשארה מדינה תעשייתית החשובה ביותר בגרמניה, והיא גררה אחריה את כל המדינות הגרמניות האחרות, למעלה מ-200 מדינות. למעשה, יכולת עוד התקופה להיות מלך או שליט או דוקס או רוזן, אם יש לך כבר אחד, עם כמה עמודי תלייה. עמוד התלייה היה סמל השלטון.
עד כדי כך הצבא שפרידריך הקים היה חזק וטוב, שבעתיד הוא גם הצליח להביס את נפוליאון.
מעניין מאוד שפרידריך הפך אזור ליד ברלין בשם פוטסדאם לוורסאי גרמני. ואפילו זה היה כל כך סמלי שהיטלר, כאשר הגיע להיות קאנצלר של הרייך, הלך להישבע בפוטסדאם.
כן.
דרך אגב, בפוטסדאם פרידריך בנה ארמון שקרא לו סן סוסי בצרפתית, ללא דאגות.
ובאמת הארמון היה מחוסר דאגות?
הוא עדיין קיים, הוא מאוד יפה.
יפה, אז כנראה שבאמת לא היה להם יותר מדי מה לדאוג, אבל מה שאני מבינה מהדברים שלך, זה שהתרומה של פרידריך לפרוסיה היא לא רק במישור הצבאי, אלא גם במישור של פיתוח המדינה כפי שהיא.
כן, אבל הוא מעניין מאוד, הוא לא רצה להיות גרמני. הוא טען שמה שמעניין אותי זה פרוסיה, אם גרמניה רוצה להספח בפרוסיה, בבקשה.
כן, אבל קודם וגם כל... הנה, אתה מדבר על אותו ארמון ששמו הוא שם צרפתי לחלוטין.
ומאוד מעניין, פרט שאותי מעניין מפני שזה שייך להרלדיקה, הדגל הפרוסי היה שחור לבן, ולא כל צבע אחר. ואחרי זה, מלכי פרוסיה הוסיפו את הצבע האדום, אבל אמרו לכל המדינה שנדמנה לקחת את האב האדום, שזה הודות לה. כך שכל מיני מדינות שזה קטנות יכלו להגיד שחור, לבן, אדום,
בגללי.
אדום שלנו.
טוב, זה נשמע כמו דיפלומטיה במיטבה.
בדיוק, בדיוק. לא דיפלומטיה, זה תעמולה למעשה, כן.
בסדר, התעמולה היא חלק מדיפלומטיה, בטח.
לא ספק, את צודקת.
Thank you.
פרוסיה, על כן היא פיתחה גם מרכז תרבותי גדול.
רוחני.
רוחני. מלכי פרוסיה הזמינו את הטובים של אנשי הספרות ללמד באוניברסיטה של ברלין.
דרך אגב, פרידריך, שמכונה גם פרידריך הגדול, נחשב לנאור יחסית. זה בגלל ההתפתחות האינטלקטואלית הזו שהוא מאפשר?
בוודאי, אבל אל תשכחי שההתפתחות הייתה צרפתית. לא כל כך נעים לגרמנים להיסחר.
אבל אין מי כמוך שיזכיר להם את זה.
אבל לא, אבל היטלר טעה. מפני שהוא חשב שפרידריך הוא סמל לגרמניות, כשלמעשה רק היה חלק סמל הפרוסיות.
אבל הוא כן מצליח לפתח מרכז אינטלקטואלי מרשים.
לא ספק, אוניברסיטת ברלין הייתה אחת האוניברסיטות הטובות ביותר, והכוכב של האוניברסיטת הזאת היה הגל, אשר קשה מאוד להבין אותו עד עצם היום הזה. והבעיה עם הגל זה שמה שנקרא כתביו של הגל, במקרה רבים מאוד, הם אוסף של המחברות של הסטודנטים שלו.
כן.
מפני שהוא לא ניסח הרבה מן החוכמה שלו. אבל הרעיון שלו, שמאוד הלהיב את השומעים, זה שכל ההתפתחות עוברת על שלושה שלבים. יש תזה, אנטיתזה וסינתזה. זה למעשה הצעידה הזאת המשולשת, זה מהלך ההיסטוריה.
כשהוא למעשה מסביר את כל האירועים הגדולים לאורך ההיסטוריה באמצעות המבנה הזה.
אבל מה שמעניין, שמדגיש את האי-הדגשה של הגל, שאחרי מותו של הגל, קמו הגליאנים שמאלים, למשל מרקס, וגליאנים ימינים, ככה שאי אפשר להגיד שהוא הגדיר את עצמו בצורה ברורה מדי.
כי אתה אומר, הממשיכים שלו הלכו לכיוונים הפוכים לחלוטין. אנחנו מדברים על הגל, לא הזכרנו עדיין את שמו המלא, שהוא ארוך כמעט כמו ההגות שלו. שזה...
נכון. וכן, אני מתאר לעצמי מה היה קורא לאימא שלו, כשהיה קורא לו פרידריך וילהלם הגל, חצי ספר.
כן, אז רק אבל עבור הצדק ההיסטורי, ובכל זאת ההורים שלו נתנו לו את השם, אז צריך לומר, זה גאורג וילהלם פרידריך הגל.
כן, רק יש עוד כמה שמות.
יש עוד שמות שפספסתי?
כן, זה היה הרגל. לא היה מה לקרוא, אז קראו לשמות של הקרובים שלהם.
והוא נולד במחצית השנייה של המאה ה-18.
כן, בדיוק.
לאיזו משפחה, על איזה רקע?
הוא התחיל להרוויח את לחמו כמורה פרטי. כמו כל מיני פילוסופים נוספים בגרמניה. ולא דווקא בגרמניה, היו מורים פרטיים בשוויצריה.
כן, גם שפינוזה בהולנד.
כן, קצת שימש כ...
הוא גם היה ליטש עדשות, אבל גם נתן שיעורים פרטיים. היה מלמד את דקארט, למשל.
הוא גם עכשיו בטלסקופים, אבל זה כבר פרט נוסף.
כן. אז נחזור להגל, הוא היה, עבד כמורה פרטי, וכך התחיל להרוויח את לחמו.
ואחרי זה הפך למורה באוניברסיטה. אם בתור איש אוניברסיטה, אני יכול להגיד שלמנהיגים הפרוסים היה הרגל לא כל כך נעים.
שהוא?
הם מינו פרופסורים ללא מזכורת.
כן. זה נשמע לא מאוד אפקטיבי. מבחינת אפקטיבי. הפרופסורים, מבחינת הממשל אין בעיה. אבל ממה הם התקיימו?
בשיעורים פרטיים.
כל עבד עם השיעורים פרטיים.
כן. ועד היום זה קיים.
לא, היום באוניברסיטאות של גרמניה משלמים.
לא, יש ידיד שהוא פרופסור בשוויצריה, ללא משכורת.
טוב, זה נשמע לי כמו סידור מעניין, שנקווה שלא יאמצו אותו ברחבי העולם.
אני מקווה שזה לא יחול על ישראל בעיקר.
בעיקר.
כן.
בעיקר. אז, אבל הוא הרוויח כסף הגל מעבודתו באוניברסיטה, או שרק דרך השיעורים הפרטיים הוא התקיים?
לא, לא. אחרי זה הוא קיבל משכורת.
כן.
ועוד על שמנה.
אוקיי.
כי זה היה תהילתה של פרוסיה. ובאו מכל קצווי אירופה לשמוע את שוריו, אם כי לא הבין אותם. הוא דיבר בצורה מאוד מעורפלת, ובגרמנית מאוד מסובכת.
אבל יש דוגמאות מעשיות שאפשר לדבר עליהן בהקשר הזה של התזה, האנטיתזה והסינתזה?
הייתה מהפכה הצרפתית.
כן.
שפורשה על ידי הגל בצורה כזאת. מהפכת דמים, הטרור, האדום.
זה התזה.
זה התזה. אחרי זה בא הטרור הלבן, כשאנשי המלך הורגים את המהפכנים, זה
האנטיתזה. כלומר, בשלב הראשון המהפכנים הורגים את בני המלוכה.
כן.
בשלב השני, בני המלוכה הורגים את המהפכנים.
בדיוק.
ואז הסינתזה אמורה להגיע לאיזה...
רק את עמק השווה.
וזה באמת מה שקרה בצרפת, משיגים סוג מסוים של יציבות.
פחות או יותר, כן.
וזו טענה, זה מעניין, כי הרי אנחנו מדברים כאן על פילוסופיה, אבל בעצם זו פילוסופיה של ההיסטוריה. איך ההיסטוריונים התייחסו לטענה הזאת של הגל?
שאפשר להפוך את התזה, האנטיתזה, סינתזה, לכל מקרה, וזה לא מדעי. זה כפי לפירוש של ההיסטוריון, של להגדיר את השלבים השונים.
אם כי בתקופתו הגל זכה להרבה מאוד תהילה, לא רק מפילוסופים.
אני חושב שהתהילה הגדולה ביותר במדי שלו כך הבין אותו. וכל אחד יכול היה לפרש את זה בצורה כזאת, מפני שכפי שאמרתי, מה שנקרא היום היצירות של הגל, הם מידה גדולה מאוד, רשימות שנלקחו ממחברות הסטודנטים כדי לשחזר את התורה שלו. ואי אפשר לסמוך על זה, מפני שיש מחברות סטודנטים אחדים שאינם דומים לחברות סטודנטים אחרים.
ברור.
כך שזה בעיה פילוסופית, מה התכוון באמת הגל להגיד.
Heidegger was a boozy beggar who could think you under the table. David Hume could out-consume Wilhelm Friedrich Hegel. And Wittgenstein was a beery swine who's just a schlosh to Schlegel. There's nothing Nietzsche couldn't teach about the raising of the wrist. Socrates himself was permanently pissed. John Stuart Mill of his own free will on half by the shanty was particularly ill. The waiter, they say, could sing it away. Half a grain of whiskey every day. Aristotle was a bugger for the bottle. Hobbes was fond of his dram. And René Descartes was a drunken fart. I drink, therefore I am. Yes, Socrates himself is particularly missed. A lovely little thing about a bugger when he's pissed.
אבל הגל לא רק עסק בתיאור או פרשנות של ההיסטוריה, הייתה לו גם תורה שלמה שכונתה הפנומנולוגיה של הרוח.
כן, אני מכנס, אני מציע לא להיכנס לזה, כי זה מאוד מסובך. אבל היה פילוסוף גרמני אחר, פחות ידוע, פיכטה, אשר טען שיות אדם אזרח הוא הפליחה הגדולה הזאת שלו, ורק על ידי האזרחות הוא יכול לפרוח ולסגשג, ולמעשה הוא הצדיק את הבירוקרטיה הפרוסית, והשלטון הפרוסי עדיין מדכא.
כלומר, הוא ראה באזרחות, בהשתתפות האזרחית, בחיים כאזרח של, במקרה הזה, פרוסיה, את צי הפוטנציאל האנושי.
כן, מפני שלהיות אזרח, זאת אומרת, להיות שליט על גורלו, ולמעשה הוא התכוון גם להיות שליט על גורלו של השכנים. וזה סוף סוף, אנחנו מדברים בפרוסיה.
אנחנו דיברנו על הגל, ואתה מזכיר עכשיו את פיכטה, אי אפשר לדבר על הגל בלי לציין את קאנט, שמאוד השפיע עליו.
כן, אבל אני מציע לא להיכנס, כי אם אנחנו שוקים בפילוסופיה גרמנית של המאה ה-18, לא נוכל לצאת ממנה. באופן לא במסגרת שידור אחד.
אני חשה שיש לך איזו התייחסות ביקורתית משהו כלפי הפילוסופים הגרמניים.
אינני שוכח שהדרבון הגדול של פיזיקה הייתה הפילוסופיה הצרפתית.
ולכן אתה אומר, בואו נשים בצד את הפילוסופים הגרמנים, אף על פי שזו
לא,
תוכנית
חלילה, חלילה.
שמרכזה הוא פילוסופים גרמנים.
אני רוצה להגיד לך שקאנט היה די קאן. עד כדי כך שהבחורות בכברו, זה לא כבר, זה היה בקוניסברג, okay. בירת פרוסיה, הבירה האמיתית של פרוסיה, לא ברלין.
Okay.
היו מכוונים את השעון שלהם לפי ההליכה, היומיומית שלו.
לפי טיולי הצהריים.
יום אחד הוא איחר, וכל אחד הבין שקרה משהו, בסטיליה נפלה בפריס, והמהפכה פרצה.
שזה מאוד מעניין אגב, שהמהפכה הצרפתית השפיעה באמת לא רק על הגל, אלא גם על קאנט, שראה במהפכה הצרפתית הזדמנות נדירה, שבה ההיסטוריה מונעת על ידי אידיאלים, רעיונות.
אני רוצה להגיד לה שהגל ראה את נפוליון, כאשר הוא כבש את צרפת ומדבר, ראיתי את איש הגורל, על סוסו הלבן, והוא מתלהב, הוא שכח שהוא גרמני, שהוא פרוסי, אבל הוא, נפוליאון נגזב אותם, מפני שהוא הפסיד. הם ראו במהפכה משהו רציונלי, משהו מפואר, עם קצת יותר מדי עקובת דם, וזה כמובן דחה אותם. אבל האכזבה שלהם מנפוליאון באה מפני שהוא נוסח. סוף סוף ההיסטוריה תומכת רק במנצחים. זה אומנם סיכום מאוד מלנכולי, אבל אמיתי וריאליסטי.
אבל מה קורה לפרוסיה בכל הזמן הזה שבו נפוליאון הולך ומתעצם? היא הולכת ומתכווצת.
כן, מפני שנפוליאון ברגע של כנות אמר שיש לחתוך את שני הכנפיים של הפרוסי. וזה עוד גרם להתפוצצות הצבים של המלכה לואיזה.
המלכה לואיזה?
לואיזה הייתה ש...
עד עכשיו לא שמענו על מלכה לואיזה. איך היא נכנסה לתמונה?
היא הייתה מלכת פרוסיה. וכאשר נפוליאון חתך את שתי הכנפיים, היא בכתה והיא הפכה להיות סמל של פרוסיה הסובלת למען האנושות.
היא הייתה...
היא אשתו של פרידריך וילהלם השלישי.
של פרידריך וילהלם השלישי, כי אמרנו פרידריך השני לא התעסק עם בחור.
לא, לא, לא.
אז פרידריך וילהלם השלישי,
כן.
שהוא מה הוא...
הוא מלך פרוסיה.
לא, ברור, אבל הוא אחיינו של פרידריך.
משהו כזה, כזה.
קרוב משפחה כן, מסוים כן. של פרידריך
משפחת
השני.
משפחת הוהנצולרן, אני רוצה לציין, שאבותיו, אבותיה של השושלת, היו אנשי מכס בנירנברג. מכס בגרמני נקרא צול. ושם משפחה זה הוהנצולרן, כלומר, אנשי המכס הגבוהים, הרמים.
מעניין.
כן.
זה גם מעניין שאנשי מכס הולידו שושלת שבסופו של דבר תופסת את השלטון.
כן, אבל הם
אם
נדדו...
אם כי בגרמניה אולי זה דווקא הגיוני.
לא, הם נדדו מנירנברג לברלין, ואז הם היו אנשי מכס, לא רק מכס, אלא גם אנשי חרב בעיקר.
פרידריך השלישי נושא לאישה...
פרידריך וילהלם השלישי.
כן, אז לא, לא התכוונתי. פרידריך וילהלם השלישי
כן.
נושא לאישה את לואיזה,
כן.
שהיא נסיכה פרוסית או שמגיעה ממקום אחר? פרוסית.
לא פרוסית, גרמניה.
גרמניה.
הרי זה מעניין שפרוסיה וגרמניה בכלל היו מספקים מלכות לכל שושלות אירופה, מפני היו כל כך הרבה מפחות מלכותיות בגרמניה.
כי יש לנו 260 מדינות.
בדיוק. שכל אחד שזקוק לכלה, היה לקח לי, למשל, כל הצארים הרוסים התחתנו עם נסיכות גרמניות, כן.
ולואיזה היא זו שמצרה על הכיבושים של נפוליאון?
כן, היא הופכת הגיבורה האומללה של גרמניה, כולם ראו את התמונה שלה, וכולם בכו על הסבל שלה, דרך אגב, היום הקבר שלה בארמון המלך, הייתי שם, הוא מאוד מפואר, ועולים לרגל לבקר את זה.
לקברה של לואיזה.
כן, על עצם היום הזה.
היא נתפסת כגיבורה לאומית בזכות הדמעות או?
כנראה כן, מפני שהם חיפשו איזשהו אלמנט רומנטי, שבפרוסיה לא היו כאן באלמנט רומנטי, יש להגיד. סוף סוף היא הולידה את הבירוקרטיה המודרנית.
פרוסיה הולידה את הבירוקרטיה המודרנית.
כן.
כלומר, גרמניה במובן מסוים היא ערס הבירוקרטיה.
היא היורשת לפרוסיה, אשר היא לימדה אותה מה זה בירוקרטיה, מה זה סדר. אורדן מוס זיין, מוכרח להיות סדר. זו הייתה סיסמה הגדולה.
אבל מה המשמעות המעשית של העובדה שפרוסיה היא מקורה של הבירוקרטיה?
המלכים הפרוסים השונים היו אנשי זרוע, אבל היו אנשי תבונה. והם רצו למצוא את הדרך שהמדינה תנהל בצורה ללא הפרעות, ללא משפטים קדומים, לשום מסורות, אלא באופן מעשי, בקשר עם המציאות היומיומית.
כן.
וזה הם הצליחו מאוד.
אבל מה, הם קובעים כללים, הם מקימים משרדים, הם מתחילים לרשום את העזרה, מה המשמעות של...
בדיוק, זה הייתה מדינה רציונלית. הכל היה רשום, לפעמים אפשר להגיד שהביורוקרטיה הזאת הייתה מחליקה, מפני שלא הייתה מקום ליוזמה אישית, אבל אורדן מוס זיין, צריך להתקיים, וזה הם הצליחו מאוד.
ומי שניהל את הפרויקטים האלה היו פקידים, היו...
פקידים... ובראש הפקידים הייתה שושלת הוהנצולרן.
המלכים עצמם.
כן, אשר תשלוט עד 1918.
עד 1918?
כן.
כלומר, השושלת הזו היא גם אחראית במובן מסוים, לפחות לחלק מתבוסתו של נפוליאון.
היא אחראית גם לחלק גדול מאוד למלחמת העולם הראשונה.
הסבר.
המנגנון הפרוסי היה כל כך מושלם, שמסביבתו פחדו מה יקרה אם הוא יופנה לא לבנייה, לניהול ולמלחמה. וזה קרה. כאשר וילהלם השני, הקיסר, החליט להפוך את גרמניה למדינה מובילה, והתנגש עם כל המדינות האחרות, והביא את החורבן של מלחמת העולם הראשונה, ששם גם קץ לשושלת הוהנצולרן.
בשלב הזה גרמניה כבר מאוחדת.
כן, בוודאי.
איך מתבצע?
רק מאוחדת, אני יכול להגיד לך שאפילו ברומניה השושלת היה בשושלת הוהנצולרן.
כלומר, הם לא רק איחדו את גרמניה, הם גם שלחו זרועות לרומניה.
כן, למה לא? כן.
אבל איך מתבצע האיחוד הזה? כלומר, איך קורה ש-260 מדינות חוברות יחד לכדי ישות אחת?
מפני שהייתה ישות אחת גדולה וחזקה, זאת פרוסיה. היא יחדה גם בכוח, לא רק ברצון.
כלומר, היא כבשה אותה ממש?
היא כבשה, היא אפשר גם לכבוש לא באופן צבאי, על ידי לחץ פיננסי, מכס, סוף סוף, המדינה הזאת קמה על ידי ייחוד המכס.
כן. המכס אמרנו, השושלת הם עצמם אנשי מכס.
כן, כן. והמכס היה החרב שלהם, הנשק שלהם. והמכס הקים את גרמניה המאוחדת, פחות או יותר.
והמנגנון השלטוני שנוסד אחרי איחוד גרמניה, נותן ייצוג למדינות הקטנות, או שלמעשה כן, מוחק את הפילוג הזה?
לא, מפני שהם חייבים להיות פרוסים. וזה יקל מאוד אותה שפה, ועל כן העלו את הפרוסים בכל גרמניה, והם היו הפקידים לדוגמה. בסף לזה אל תשכחי שפרוסיה גם נתנה סדרה של גנרלים מוצלחים ביותר. כלומר, למשל מולטקה, שהוא היה המנצח הגדול של צרפת ב-1870. הצבא הפרוסי, כלומר הגרמני, הפך לדוגמה לכל הצבאות האחרים, לא רק באירופה, גם מחוץ לאירופה.
כלומר, הדומיננטיות שלהם נבעה לא רק מהבירוקרטיה יוצאת הדופן שהם השליטו, והסדר החדש שלא היה מוכר קודם לכן באירופה,
בדיוק.
אלא גם מהכוח הצבאי הגדול שהם החזיקו בו.
בגלל הסדר הזה היה מושלם. וזה נפוליאון השלישי לא הבין, כאשר הוא ערך למלחמה עם פרוסיה, ללא סדר, ללא... והוא נוסח כעבור כמה ימים.
טוב, ונפוליאון השלישי כבר הסכמנו שלא היה... נגיד, מצבי גדול, או גאון הדור, או מושל גדול, או כל דבר
אני
גדול.
אני מזכיר לשם, אבל הראשון גם כנוצח.
כן, אבל נפוליאון השלישי, לפני שהוא נוצח, הצליח להשיג כמה הישגים. נפוליאון השלישי הגיע יותר מהר לתבוסה.
כן, היו גם כן קצת הישגים, אבל הסוף היה מר.
ואז פרוסיה הופכת להיות לכוח הדומיננטי באירופה. באירופה.
כן, כמו גרמניה.
כן.
וב-18 בינואר, 1871, כפי שאמרתי, המלך הפרוסי הוצהר לקיסר גרמני, לא לקיסר גרמניה. קיסר גרמני זאת אומרת שעומד בראש של
העם הגרמני.
העם הגרמני, אבל לא בעל של מדינה מסוימת ששמה גרמניה.
והייתה אוטונומיה שלטונית לכל אחת מן המדינות הקטנות, או שבשלב הזה כבר יש שלטון מרכזי לא, ואין בלתו?
בדיוק שאת אומרת, זה חייב לקרות. בגלל הארגון העליון, של הפרוסים ניצח את כל הארגונים הקטנים והמסובכים והמפגרים פחות או יותר של שאר גרמניה.
אני מנסה לחשוב האם אפשר לפרש את הסיפור הזה של פרוסיה ואיחוד גרמניה גם דרך המונחים של הגל של תזה, אנטיתזה וסינתזה.
אני מציע לך לא להיכנס לזה של הגל כי אפשר להוציא ממנה מה שרוצים.
בקיצור, אמרת בתחילת התוכנית שאנחנו מדברים על הגל, אבל אנחנו לא נאמר עליו אפילו מילה אחת.
למה?
חוץ מהשם הארוך שלו שכולל ארבע מילים. חוץ מזה אנחנו...
דיברת על התורה, המפלשת שלו.
נכון, אבל אנחנו כל הזמן בורחים ממנה. בסדר, אני יכולה להבין למה. הרבה אנשים בורחים ממנה, אבל גם יש כאלה שרואים בה, אתה יודע, את אחת מיצירות המופת הגדולות ביותר בפילוסופיה.
כן, אלה התמוטטו.
טוב, אני מבינה שאת אחד משמעי. אז נניח להגל, נותיר אותו בצד.
כן.
אבל אם אנחנו חוזרים לפרוסיה ולתפקיד שהיא מתחילה, או גרמניה כבר המאוחדת, ולתפקיד שהיא מתחילה למלא באירופה, אמרת לימים היא זו שתוביל למלחמת העולם הראשונה.
אני רוצה להגיד לה שהיה אדם אחד, שהיה יהודי דרך אגב, שהבין לאן מובילה, מובילה הארגון.
כן.
הפרוסיה, שמו היה היינריך היינה. והוא כתב בשיר מפורסם מאוד, שהלכתי וראיתי את סיר הלילה של וילהם הגדול. הבטחתי לא להגיד מה שראיתי, אבל אני יכול להגיד מה שהערכתי, הסירחון היה מחליט.
כלומר, היינה עוד בימים שבהם גרמניה רק נודעה בחוזק שלה וביכולות שלה, הוא כבר הבין שמשהו שם יוביל גם את גרמניה וגם את אירופה כולה לסכנה.
הוא הציע לערוף את הנשק של הפרוסי ולהוציא את הכתפיים. לא שמעו בקולו, התוצאה הייתה מלחמת העולם הראשונה.
אגב, אנחנו כל הזמן מדברים על הנשר הפרוסי, שהיינה רוצה לערוף את ראשו, ונפוליון רצה לקצץ את כנפיו. מה מקור הסמל הזה? מאיכן הוא מגיע?
זה הרלדי. כלומר, הרלדיקה, כלומר, מדע הסמלים, מכירה בשתי חיות, הנשר והעלייה. ואפשר להוסיף גם ברדלסים באנגליה, אם רוצים. שיצא מלכוח והשלטון.
כן.
אם כי בעיניי זה יותר כוח של גן החיות.
כן, אבל הנשר הזה, אנחנו מוצאים אותו גם בארצות הברית, ברומא.
בדיוק. זה מפני שזה ציפור כזאת מחרידה, שכולם פחדו ממנה, כן? לקחו אותם באותו סמל.
וזה נותר גם הסמל של פרוסיה.
כן.
או גרמניה.
אני מציין שנפוליון גם כן בחר בנשר.
נפוליון השלישי.
הראשון. המדיאות של נפוליון הראשון היא נשר.
נשר, ונפוליון השלישי לקח את הנשר איתו בכלוב.
בדיוק.
כדי להיבחר.
ונבחר.
כלומר, נשר באופן כללי זה סמל שטוב להתהדר בו.
אם מצליחים, אם לא, אז יהיה מאוד קבל, אבל...
זאת אומרת, אז הפער בין הנשר לבין המציאות הוא גדול מדי.
בדיוק.
אגב, אם פרוסיה הייתה מדינה שמשלה בכיפה והצליחה לאחד תחת שלטונה, תחת כוחה, את כל המדינות האחרות, למה לא קראו למדינה החדשה הזו פרוסיה אלא גרמניה?
מפני שהיא לא הייתה פרוסית. הפרוסים אפילו לא רצו שהיא קרא פרוסיה. הם היו מאוד גאים.
אבל הם רצו לשמור על זהותם, תוך כדי שהם מאחדים תחתם את כל הגרמנים. שזה במקור מהשבטים הגרמנים, נכון?
בדיוק, אבל הוא רק בא בכוח. וגם בשוחד. למשל,
בשוחד?
כן, כאשר ביסמרק רצה להחיל את גרמניה, הוא שילם כסף רב מאוד למלך בוואריה, שהחצי מטורף, כדי שהוא יקבל את ההחלטה שיתמוך. וככה שהיה גם וירטנברג, וכל מיני מדינות אחרות, שהיו לא כל כך קטנות, סכסוניה וכל זה, כולם קיבלו ברצון או לא ברצון את הציווי הפרוסי, והתאחדו.
אתה מדבר על ביסמרק, צריך לעשות כאן אולי הבהרה או הבחנה. ביסמרק לא היה מלך פרוסיה.
לא, חלילה. אבל הוא היה פרוסי, הוא היה יונקר. יונקר זה נקרא אציל פרוסי. זה נקרא למעשה יונגר, מן, כלומר, אדם צעיר.
אה, יונגר.
כן. הפך ליונגר, ליונקר.
וזה מעניין שדווקא קוראים לאצילים צעירים.
כן, כדי לשבח אותם, כדי לפאר אותם.
כי פעם, אתה יודע, הזקנים היו אלה זקני העם הם אלה שקיבלו את ההחלטות.
אבל לא במדינות הצבאיות, שם הגברים הצעירים היו האלופים של המאבק.
ביסמרק הוא אציל פרוסי שפועל תחת שושלת המלוכה, כשהוא על תקן ראש הממשלה.
בדיוק.
שמוביל ומקבל את ההחלטות, ולמעשה כשמדברים על האיחוד וגם על הניסיונות אחר כך המלחמתיים, הוא זה שבעצם מניע את כל התהליך.
אני רוצה להגיד לך שאני חושב לתת תוכנית אחת על זקנתו של ביסמרק, אשר קלקלה את כל מעשי נעוריו.
אז ספר לנו, ספר לנו קצת בכל זאת.
אני לא רוצה לקחת מן התוכנית הבאה, אבל ביסמרק זה דמות טרגית, מפני שהוא הקים את האימפריה. לאחר זאת, הוא נפגש עם הקיסר החדש, וילהלם השני, אשר לא לסבול את העבדות, הרי סוף סוף ביסמרק שלט בקיסרים הגרמנים.
לזה כיוונתי בשאלותיי.
כן. וכאשר הקיסר החדש, וילהלם השני, עלה לשלטון, הוא התנגש מיד עם ביסמרק, והוא פיטר את ביסמרק.
פיטר אותו.
כן, וביסמרק בקש שעל קברו ייכתב משרת נאמן של וילהלם הראשון, כדי לא לחשוב שישרת את וילהלם השני.
אז אנחנו נדבר בהרחבה על ביסמרק ומורשתו ופועלו בתוכנית הבאה.
אין להפחיד את הציבור.
לא, לא חלילה וחס, הציבור אינו נבהל בקלות. אבל אם אנחנו מסכמים את התוכנית הנוכחית, התחלנו ממצב שבו גרמניה מפולגת לחלוטין, פרוסיה היא מדינה שבהדרגה הולכת וצוברת כוח ועוצמה, ובסופו של התהליך היא מצליחה בכוח הזרוע וגם הכסף.
בדיוק.
והבירוקרטיה, לאחד תחתיה את כל המדינות האחרות וליצור את גרמניה.
אני רוצה להוסיף פרט קטן. הייתה מדינה גרמנית בשם הנובר, שהם היו קרובי משפחת המלוכה של אנגליה. ביסמרק חיסל את הנובר, לקח את כל כסף של האוצר שלה, והפך את זה לקרן סמויה, שהשתמש בו כדי לשחד את האחרים.
כלומר, לא יהיה גבול לציניות הפוליטית שלו.
לא, הוא קרא לזה רפילנפונד, כלומר, קרן הנחשים.
השאלה הגדולה היא מי כאן הנחש בסיפור הזה?
אוטו פון ביסמרק.
שעה היסטורית. הנשר הפרוסי. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על לידתה של אימפריה גרמנית. עורכת נטלי פדון. ייעוץ מוסיקלי עמליה רוזן. ביצוע טכני בני יהודאי, טל יוגב ועדי רוזלי. בתוכנית הושמעו קטעים מוסיקליים את המלחינים יוהן סבסטיאן בח, קארול פיליפ אימנואל בח, אנטוניו לוטי, מוצרט והנדל. כמו כן הושמעו קטעים משל חבורת מונטי פייטון ומוסיקה מחצר המלכות של פרידריך הגדול.